שקלים, דף י"ג, מתחילים בעזרת השם, משנה האחרונה בפרק הרביעי, הלכה ה'. אומרת המשנה, הגזברים הממונים בבית המקדש על הרכישה של היין, של הסולת, לנסחים, למנחות, היו סוגרים, משלמים מראש, תחילת השנה, לחנווני שיספק את הסחורה לבית המקדש. ואחת ל-30 יום היו משערים את הלשכה, בודקים את המחירים בשוק באותו הזמן. כל המקבל עליו לספק סלטות מארבע. אם לדוגמה בתחילת השנה סיכמו עם הסוחר, תשמע, אתה נותן לנו 4 סעים בסלע. 4 סעים זה מידת נפח, כמות כזאת בסלע. בסוף המחיר עלה. בודקים את המחיר בשוק ועמדו מ-3. המחיר השתנה ש-3 סעין עכשיו בסלע. זאת אומרת, הסעין התייקרו. אז הוא, הסוחר, חייב שיספק מ-4, הוא חייב לספק עוד סעה רביעית, כי זה מה שסיכמו איתו בתחילת השנה, ושילמו לו מראש כסף. אפילו שההלכה היא שזה שאדם משלם כסף לסוחר, הוא לא קנה את הסחורה, אלא עד שהוא מושך את הסחורה. בכל זאת, כל הסיבה שרק משיכה קונה זה תקנה מדרבנן, כי מהתורה, זה שאדם שילם, הוא כבר קנה את הסחורה, והרי הגזברים שילמו לסוחר על היין ועל הסולת מראש לכל השנה, אז הם כבר זכו בסעה הרביעית במחיר הזול. אז אמנם שחכמים תקנו שעד שאדם לא מושך את החפץ המטלטל, הוא לא קונה אותו, אבל בבית מקדש חכמים השאירו את העיקר דין תורה שכסף כן קונה, הקדש כסף כן קונה. ואם המקרה הוא הפוך, שהמחיר היה גבוה ועכשיו בודקים, אחרי חודש רואים שהמחיר ירד, מ-3 הוא התחייב שהוא נותן להם 3 סעים על כל סלע, ועכשיו המחיר נהיה יותר זול, ועמדו מ-4 סעים על כל סלע, הוא חייב עכשיו לשלם לפי המחיר של עכשיו, אותו סוחר, יספק מ-4. למה? כי אם הוא היה מסכם את זה עם בן אדם פשוט, לא עם הקדש, אז אפילו שאותו אדם שילם, עד שהוא לא מושך את הסחורה, הסחורה היא עדיין לא שלו, אלא שייכת עדיין לסוחר. ומכיוון שככה, מכיוון שהסחורה שייכת לסוחר, אז רק עכשיו באים לקנות ממנו את הסחורה. אז קונים את זה ממנו לפי המחיר של עכשיו. אז אמנם שהקדש, אצלם יש את התקנה שהם כן קונים בכסף, ואם כן הם כן קנו בתחילת השנה, אבל אם אתה תאמר שהם עכשיו יצטרכו בגלל זה שלהם מחיר יותר יקר, יוצא שיד הקדש היא פחות מיד של אדם פשוט, וזה לא ייתכן דבר כזה. יד הקדש תמיד על העליונה. לכן, מה שאצל אנשים רגילים, אנחנו אומרים שמרוויחים, כל שכן שהקדש צריכים להרוויח. ומכיוון שאנשים רגילים במקרה כזה שהמחיר ירד, והם עדיין לא קנו את הסחורה, הם יכולים עכשיו לקנות את המחיר, את הסחורה במחיר יותר זול, אז כל שכן הקדש ודאי יכולים לקנות במחיר יותר זול, כי תמיד שיד הקדש על העליונה. אם התליה, אם הסולת נהייתה מלאה בתולעים ונפסדה, אז לפי דעת חכמים פה במשנה, מי שמפסיד זה המוכר, הוא יצטרך להביא סחורה חדשה באותו מחיר ששילמו לו מראש, התליה לא. ואם החמיץ היין, החמיץ לא, המוכר מפסיד. אינו זוכה במעות באופן מוחלט, במעות שהוא קיבל, אינו מקבל מאותיו עד שיהיה המזבח מרצה, עד שהסולת שבמנחה תהיה מוקרבת על גבי המזבח כמו שצריך, או היין יהיה מנוסח על גבי המזבח כמו שצריך, ורק אז הוא זוכה בכסף. ולכן, אם זה יתליה, הסולת, או היין החמיץ, הוא לא יכול לזכות בכסף, כי הוא לא סיפק את הסחורה. זה דעת חכמים במשנה. מביאה הגמרא את הברייתא, תנא בשם רבי שמעון, שהוא חולק. הוא סובר מיד כשהסוחרים היו מספקים את הסולת ואת היין, היו מקבלים את מאותיהם. לא חוששים שהסחורה תתקלקל, והכהנים זריזים הם. והם באמת ידאגו שהסחורה לא תתקלקל, והמזבח ירצה, והסוחרים יקבלו את הכסף שלהם כמו שצריך, והכל יבוא על מקומו בשלום. הדרן הלך, הפרק הרביעי במסכת שקלים, פרק התרומה, בזה השלמנו את כל הנושא של מחצית השקל, מחייל אל חייל אנחנו עוברים לפרק חמישי, פרק אלו הן הממונים, כאן אנחנו נעסוק בסדרים ובענייני בית המקדש, איך העניינים היו מתנהלים שם. מביאה המשנה, אלו הן 15 הממונים שהיו בבית המקדש, והתפקידים שלהם. הראשון היה יוחנן בן פנחס. הוא היה ממונה על החותמות. מה זה? אדם שבא להביא קורבן לבית המקדש, והוא רוצה ביחד עם זה להביא נסחים, היה יכול להשיג נסחים בבית המקדש עצמו. וזה היה מתנהל בצורה כזאת. הוא היה משלם לאחד בשם יוחנן בן פנחס את הכסף, ויוחנן בן פנחס היה נותן לו חותמת, היה נותן לו איזשהו קבלה, איזה פיסת קלף חתומה, שזה היה שובר קבלה, שזה אומר שהוא שילם על יין, על שמן, על סולת, ואז תמורת זה הוא היה עובר לממונה השני, שקראו לו ארכיה, שהוא היה ממונה על אספקת הנסחים, והוא היה מקבל ממנו את הקבלה, אבל מה כתוב כאן? שאתה שילמת על יין, כתוב כך יין כמה ששילמת. הוא היה מקבל את הקבלה ומספק את הסחורה לאלה שהציגו בפניו את הקבלה. הממונה השלישי קראו לו מתיה בן שמואל, הוא היה ממונה על הפייסות, היו עושים פייס בבית המקדש, איזה כהן יעשה איזה עבודה. פתחיה, הוא היה ממונה על תחום מאוד מורכב, על הכינים. כינים זה מלשון כן של עופות, שיש כאלה שחייבים להביא כן עופות של עולה וחטאת, למשל יולדת או טמאים, כל מיני סוגים של טומאה, זווים וכדומה, שצריכים להביא כן של עופות. יש בזה הרבה מורכבויות, התערבבו, נעבדו, בלגן. היו צריכים אדם מאוד חכם שיהיה ממונה על התחום הזה, וזה היה פתחיה. מי זה היה אותו פתחיה? זהו מרדכי. הרמב״ם ורשי לומדים שזה אותו מרדכי היהודי המפורסם ממגילת אסתר. לעומת אותה תוספות אומרים לא. כל אלה, כל הדורות שהיו הממונים, שהיו ממונים על תחום הכינים, קראו להם מרדכי, על שמו של מרדכי היהודי, שהיה בהתחלה ממונה על העניינים של הכינים. כי קשה לומר שמרדכי היה חי כל כך הרבה שנים, ולמה נקרא שמו של מרדכי בשם פתחיה? הרי מרדכי זה היה השם האמיתי שלו, למה כינו אותו פתחיה? שהיה פותח דברים, היה מפרש לשונות סתומים ודורשם, ויודע ב-70 לשון. ממונה נוסף זה היה בן אחיה, הוא היה ממונה לרפא את אלה שקיבלו לו עלינו מחלת חולי מעיים, על חולי המעיים. נחוניה, הוא היה חופר שיחים, בורות מים לאלה שעולים לרגל שלהם על לשתות. גביני היה לו קול גבוה, הוא היה ממונה להכריז, הוא היה כרוז, כל הכרזות שצריכים להכריז בבית המקדש. בן גבר, הוא היה ממונה על נעילת שערים ופתיחתם. בן ביווי, הוא היה ממונה על מה שנקרא פקיע, שזה הפתילות של המנורה, שעם זה הדליקו את המנורה. בן ארזה, הוא היה ממונה על השמעת הקול בצלצל. צלצל זה היה מין סוג כלי עם שני לוחות נחושת שהם מקישים אותם אחד בשני, וכשהם מקישים את הצלצל הזה, הלוויים שעולים לדוכן לשיר, היו יודעים שעכשיו הם צריכים לעלות, לפי זה הם היו יודעים שצריך להתחיל את השירה, לפי זה הם היו יודעים שצריך לסיים את השירה, זה היה מסמן הלוויים אותו צלצל. וגרס בן לוי, הוא היה אחראי על השיר, השירה של הלוויים, וזה בא לידי ביטוי שהוא היה נותן הוראות שיר, מה לשיר, הוא היה מלמד אותם איזה פרק צריך לומר בשיר של הלוויים, הוא אמר איזה לוויים יעלו לדוכן בשביל השיר, וכן הוא היה אומר מתי התחילו את השירה, מתי יסיימו את השירה. משפחת בית גרמו, הם היו ממונים על מעשה לחם הפנים, זה היה חוכמה גדולה, היו צריכים לדעת איך לעשות שזה לא יתפרק וזה יעמוד כמו שצריך וכולי. הם היו יודעים את המומחיות הזאת. משפחת בית אבטינס, הם היו מומחים על מעשה הקטורת, איך לפתם את זה כמו שצריך ולעשות מעלה השן, שעלה בדיוק, השן יעלה בדיוק ישר וכדומה. ואלעזר, הוא היה ממונה על הריגת הפרוחות, היה שם 13 פורחות. ופנחס, הוא היה ממונה, הוא היה מלביש, הוא היה ממונה על בגדי הכהונה, היה ממונה לייצר את בגדי הכהונה, למסור לכהנים לפני תחילת העבודה בבית המקדש, לקחת את זה מהם, לסדר את זה אחרי סיום העבודה בבית המקדש. ואיתו חתמנו את 15 ממונים שהיו בבית המקדש. עכשיו נשאלת השאלה, בית המקדש הרי עמד מאות שנים, אז לפי מה החליטו איזה שמות לשבץ ולומר על מי ממונה על מה? הרי ודאי התחלפו האנשים, אז לפי מה החלטת איזה אנשים לומר, זה ממונה על התחום הזה. הרי על אותו תחום, כל דור היה ממונה אחר. אז יש בזה ויכוח בין רבי חזקיה, שאמר בשם רבי סימון, לבין ורבנן. חד אמר, כשירי דור ודור בא למנות עליהם. במשנה מנו את מי שהיה ממונה בצורה הכי טובה, אבל אדם הכי קשר מבין כל הדורות, שהיה ממונה למשל על התחום של הפתילות, כתבו את השם שלו. וככה על זה הדרך. וחרנה אמר אחרת לגמרי, מי שהיה באותו דור מינה מה שבדורו. התנה שאמר את המשנה בדורו, מנה את השמות של אלה שהיו בדור שלו ממונים. שואלת הגמרא, תמן תנינה, המשנה במסכת יומא מביאה רשימה, חלק לשבח וחלק לגנאי. שם כתוב ככה, בן קטין, מומבז המלך, אילני המלכה, עליהם כתוב שהם, וכן ניקנור, עליהם כתוב שהם זכורים לשבח. לעומת זאת, יש שם את בן קמצר שמוזכר לגנאי, אבל מוסיפים שם גם שלוש שמות שכאן הם מוזכרים גם. ולכאורה הם מוזכרים לגנאי. שם כתוב בית גרמו, בית אבטינס וגרס בן לוי שמוזכרים אצלנו גם כן במשנה. נראה שהם מוזכרים לגנאי. כתוב שם על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, ועל השני, ועל אלה נאמר שם רשעים ירכב. אז לכאורה קצת נראה גם על בית גרמו, בית אבטינס וגרס בן לוי, שעליהם גם נאמר שם רשעים יורכב. אז תמן תנין על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, אבל אלה נאמר שם רשעים יורכב. אז אם כן, לא מסתדר, לפי מנדה אמר, שבמשנה שלנו כשירי דור ודור בא למנות, ובמשנה שלנו הרי מוזכרים בית גרמו ובית אבטינס והוגרס בן לוי. אז חייב להיות אם כן, שמה שכתוב על האחרונים הוא אומר שהם רשעים מרכב, זה לא הכוונה על כל הארבעה, אלא עליהם הוא אומר זכר צדיק לברכה. ועל מי נאמר שהם רשעים מרכב? רק על הרביעי, רק על בן קמצר. אז אם כן, במשנה ביומה בעצם אפשר לומר, בן קטין, מונבז המלך, הילני המלכה, ניקנור, וגם בית גרמו, בית אבטינס והוגרס בן לוי, כל אלה מוזכרים לשבח, והיחיד שמוזכר לגנאי זה רק בן קמצר. ולפי המנדה אמר, מי שהיה באותו הדור, מינה מה שבדורו, אז זה לא חייב להיות שמה שכתוב במשנה שלנו זה דווקא אנשים קשרים. אז אפשר לומר, תראה, על מי נאמר זכר צדיק לברכה? על הארבעה שהזכרנו, כפשוט שהם מוזכרים לשבח. מי? בן קטין וחבריו. מי זה חבריו? מונבז המלך, הילני המלכה וניקנור. ולעומת זאת, באמת מי שמוזכר שם לגנאי, בית גרמו, בית אבטינס, וגרס בן לוי ובן קמצר, כל אלה מוזכרים לגנאי, ולמרות ששלוש הראשונים מוזכרים גם אצלנו, יכול להיות שהם באמת לא היו בסדר. זה שמוזכרים כאן, כי הם פשוט היו בדור של אותו תנה שמנה את המשנה שלנו. אמר רבי יונה, כתיב, הפסוק אומר בישעיהו, לכן החלק לו ברבים, ואת עצומים מחלק שלל. על מי זה נאמר? זה רבי עקיבא שהתקין מדרש הלכות והאגדות. הוא העמיד על תיקונם את המדרשים האלה. ויש אומרים, אלו המדרשים של ההלכות והאגדות, זה לא רבי עקיבא תיקן. אנשי כנסת הגדולה תיקנו, אלא מה תיקן זה רבי עקיבא? כללות, הוא נתן כללים. כלל אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה כידוע. וכן פרטות, הוא דרש פרטי הלכות, למשל על כל תג, שיש מעל האותיות בספר תורה כאלה, מנתגים, כתרים כאלה, הוא דרש על זה תילי תילים של הלכות. אמר רבי אבאו, כתיב, הפסוק אומר בדברי הימים, משפחת סופרים, יושבי יעבץ. אז דורשים ככה, מה תלמוד לומר סופרים? מה המילה סופרים באה לשבח? אלא, זה מדבר על הדורות הראשונים שעשו את התורה מספרים, ספורות ספורות. למשל, יש משנה שאומרת, חמישה לא יתרומו תרומה. לא יכולים לתרום תרומה מתוך היבול. וכן, חמישה דברים חייבים בחלה, חיטה, שעורה וכו'. וכן, 15 נשים שפותרות צרותיהם, אם הן נשואות, זאת אומרת ככה, אם יש שני אחים, אח אחד ואח אחד נפטר, בלי ילדים, אז אשתו צריכה להתייבם לאחיו. אבל אם אחיו נשוי, למשל לאחותה, ואז היא לא יכולה להתחתן איתו גם כן, כי כבר נשוי לאחות, הוא לא יכול להתחתן עם שתי אחיות. אז היא פותרת, היא פתורה. עכשיו, אם למשל יש, האח שנפטר בלי ילדים, היו לו שתי נשים, אז האישה הזאת שהיא לא יכולה להתייבם, פותרת גם צרותיהם. יש 15 נשים כאלה שמפורטות בתחילת מסכת יבמות. פותרות מייבום גם את צרותיהם, דיינו גם את האישה הנוספת שהיה לאח שנפטר. וכן, מספרים נוספים, 36 מקומות של עונש קראת, קריטות בתורה, כמו שמובן מסכת קריטות. 13 דבר נאמרו בנבלת אוף הטהור, אוף טהור, כמו יונה, שמתה לא על ידי שחיטה כשרה, נאמרו עליה 13 דברים. וכן, 4 אבות נזיקין, תחילת מסכת בבא קמא, שמשם את כל ההלכות של זה שמזיק לשני, מה הדין שלו, צריך לשלם, כמה ישלם. וכן, מסכת שבת, אבות מלאכות 40 חסר אחת, 39 אבות מלאכות, שאדם שעושה אותם בשבת יהיה חייב. מספרים, זה הכוונה משפחת סופרים, זה השבח שהם עשו מספרים לתורה. אמר רבי אליעזר, כתיב, פסוק אומר, גם כן בדברי הימים, לעזרא הכהן הסופר, כתוב עוד פעם סופר דברי מצוות השם. למה כתוב פעמיים סופר? מה התלמוד לומר פעם נוספת סופר? אלא, כשם שהיה סופר בדברי תורה, עושה מספרים לתורה שבכתב, כדי שיהיה נקלט ואנשים ידמדו את זה כמו שצריך, ככה היה גם סופר בדברי חכמים, הוא היה מקבץ, כמו שאמרנו, מספרים בדברי דרבנן, דוגמאות הבאנו, חמישה לא יתרומו וכו'. אומרת הגמרא, משל, רבי חגי, המשיל משל בשם רבי שמואל בר נחמן. דורות הראשונים, הם הכינו לנו את דברי התורה, כמו שאומרים על מגש של כסף. חרשו וזרעו את הגרעינים, ניקשו את הקוצים, כיסחו, אדרו, ככה, הרפו את האדמה, קצרו את התבועה, אמרו, עשו את זה לערימה, דשו את הגרעינים מתוך הקליפה, זרו לרוח, שהגרעינים יפלו בערימה אחת והקליפות יעופו, בררו את מה שנשאר מתוך הגרעינים, הוציאו מזה את הלכלוך, תחנו את הגרגירים של התבועה, הרקידו לנפות את הקמח, לשו עיסה מהקמח הזה, כתפו, החליקו צורות יפות מהלחם, ואפו את זה בתנור, והכינו לנו מתמים, לכו, לחמו ולחמי, איזה תורה נפלאה הם הכינו לנו, תורה שבעל פה. ואנו לצערנו, אין לנו פה לאכול, אנחנו לא מסוגלים ללמוד את התורה הזאת. בהקשר לזה, רבי אבא בר זמינה אמר בשם רבי זעירה, אם אנחנו מתייחסים לראשונים כמו מלאכים, אין אבון קדמאין מלאכים, אז ענן בני אנש, אז אנחנו לעומתם נחשבים בני אדם. אבל ואין אבון בני אנש, אם אנחנו מתייחסים לראשונים כמו בני אדם רגילים, ענן חמרין, אז זאת אומרת שאנחנו הרבה פחות מהם, אז מה אנחנו יכולים להיחשב יותר מאשר חמורים? יש אומרים שהכוונה היא, כשמאדם יודע להעריך את הדורות הקודמים, להבין שהם היו הרבה מעבר לדור שלנו, אז הוא נחשב כמו בן אדם, אבל אם הוא לא מבין את זה, אז אין לנו מה להגיד עליו, יותר ממה שהגמרא אומרת, ענן חמרין. אומרת הגמרא, אמר רבי מנה, בהי שטה, באותו זמן שהתרחש המעשה שתכף נספר, אמרין, אז אמרו החכמים, גם כשאומרים שאנחנו נחשבים כחמורים, אז זה לא כמו חמורים רגילים, אלא אפילו לא כחמרת דרבי פנחס בן יאיר לא ידמינון. אנחנו לא נחשבים כמו חמורים מיוחדים, אלא כמו חמורים פחותים. לא כמו החמורים של רבי פנחס בן יאיר. מה הסיפור של רבי חמור של רבי פנחס בן יאיר? מה הוא היה כל כך מיוחד שאנחנו לא יכולים לחשב כמותו? ספר את הגמרא, חמרתי את רבי פנחס בן יאיר פעם אחת, גנבתה ליסטאי בליליה. האתון שלו, גנבו אותה ליסטים בלילה. לא ידעו עם מי הם מתעסקים. עבדת תמירה גבון, החביאו אותה אצלהם, תלת היומין, שלושה ימים. ולא טעמה כלום, לא רצתה לאכול כלום, היא לא שמחה על הכשרות שלהם. בתר תלת היומין, אחרי שלושה ימים ראו שהולכת למות להם. אם לחון מחזרת, נמלחו בהם להחזיר אותה. אמרי, אמרו לעצמם, אפקינון מנחה, נעיף אותה מפה, דלא תימות גוון, שלא יהיה לנו פה פגר, שלא תמות פה אצלנו. אפקונה באמת הוציאו אותה, אבל היא עדיין קולות דרוכה בקרבה, עוד היה לה קצת כוח. אזלת וקמת לה על תרה דמרה, הלכה ונעמדה בשער רבי פנחס בן יאיר בעלה. שהיה בעליה, שריית מנעקה, תתחילה לנעוק, נעקות. אמר לו, רבי פנחס בן יאיר שמע את הקול שלה, אמר לאנשי ביתו, פתחון לעדה עלובתה, תפתחו לעלובה הזאת, אני יודע, היא לא אכלה כלום שלושה ימים, דהית לה תלת יומין, דה לא טעמה כלום. פתחין לה ועלת לה, פתחו לה את השער והיא נכנסה. אמר לו, יאבון לה כלום, תאכול, תביאו לה משהו לאכול. יאבון קומה, סעורין הביאו לה לאכול, מאכל חמורים, סעורים הביאו לה. ולא בית למיכל, היא לא רצתה לאכול כלום. אמרין לה, רבי, לא בית למיכל, היא לא רוצה לאכול, לא יודעים מה קרה לה. אמר לון, מתקנין אינון, אתם תיקנתם את זה שזה לא יהיה עם פסולת? אמרו לי, אין, ודאי, זה נקי. אמר לון, כן, אבל מבחינה רוחנית גם תיקנתם את זה? והרמתון דמיין, הוצאתם מזה דמי, דיינו. אם לקחתם את התבועה הזאת מהארץ, שהוא לא נאמן לתת מעשרות, אתם צריכים בעצמכם לתת מעשרות פעם נוספת. האם נתתם מעשרות? אמרו לי, בשמה צריך לתת מעשרות אם נותנים את האוכל הזה לחמור. לא כן אלפון רבי, וכי לא ככה למדת אותנו רבנו, הלוקח זר על הבהמה, אם הלוקח אוכל בשביל בהמה, מהארץ, לא צריך לתת על זה מעשרות פעם נוספת, אם זה דמי, אם זה ספק, אולי הוא לא ייסר, אולי הוא כן ייסר, אלא סומכים על רוב עמי הארץ שכן מעשרים. וכן, אדם שלוקח קמח לאיבוד אורות, או שלוקח שמן לאור בשביל שיהיה לו אור, כל אלה פטור מלעשר פעם נוספת כשהוא לוקח את זה מן הדמי. אמר לו, אתם צודקים שהיא פטורה, אבל היא מעדרת במצוות. מה נאבד לה לעלובתה? מה נעשה לה לחמור, לאתון העלובה הזאת? היא מחמירה על גרמה סגין, היא מחמירה על עצמה מאוד הרבה. והרימן דמיין והאכלה, תפרישו את הדמי, ואז הסכימה לאכול. למדנו פתחיה על הכינים, שהוא היה חכם מאוד גדול, לכן קראו לו פתחיה. למרדכי היהודי אמרנו שכינו אותו פתחיה. למה הוא כינו אותו פתחיה? כי הוא היה פותח רמז, הוא ידע לפענח כל מיני דברים שאף אחד לא הבין. מביאה הגמרא, בוא וראה מה גדול הוא כוחו של אותו האיש שנקרא פתחיה. הוא היה פותח דברים ומפענח דברים ויודע לדור שם. חוץ מזה הוא גם היה יודע ב-70 לשון. וכל אחד שהוא בסנהדרין צריך שיהיו שם כאלה שיבקיעים לדבר בכל ה-70 לשונות שיש. תני, סנהדרין של 23 דיינים, שיש בה שניים שיכולים לדבר ב-70 לשון. וכולם לא יכולים לדבר, אבל הם רואים לשמוע. אם הם ישמעו, הם יבינו. הרי זו ראויה לסנהדרין. אם יש שם עוד אחד יותר שיודע גם לדבר ב-70 לשון, שלושה שיודעים, הרי זו סנהדרין בינונית, הם כבר יותר טובים. אם יש שם ארבעה דוברי 70 לשון, הרי זו סנהדרין חכמה. וביבנה באמת היו בארבעה, מי היו הארבעה שהיו יודעים לדבר ב-70 לשון? בן עזאי, ובן זומא, ובן חכינאי, ורבי אלעזר בן מתיה. מספרת הגמרא על החוכמה של פתחיה, מרדכי. אמר רבי חסדא, פעם אחת יבשה ארץ ישראל, הייתה בצורת לא עלינו, ולא ידעו מהיכן להביא שעורים למנחת העומר. לא היה. צריכים להביא בראש חודש ניסן. לא בראשון, ביום ראשון של חול המועד פסח, צריכים להביא מנחת העומר, אבל לא היה להם שעורים מאיפה להביא. חיפשו, חיפשו, לא מצאו, פתאום שמו לב לאיזה אחד שלא עלינו לא יכול לדבר. הווה תמן, היה שם אחד אילם, אילם שלא יכול לדבר. אבל הוא ידע, ראו עליו שהוא יודע איפה יש שעורים, והוא מנסה לרמז להם, אבל הם לא מבינים אותו. מה הוא עשה, איזה רמז? אבל יהב חד ידי על גגות, יד אחת הוא שם על גג, וחד ידי על צריפים, יד שנייה הוא שם על איזה צריף. לא ידעו מה הוא מרמז. הייתוני קמי דפתחיה, הביאו אותו אל פתחיה, או את פתחיה אליו, כדי שיוכל לשים את היד על הגג ואת היד השנייה לצריף. אז הוא מיד הבין מה הוא התכוון. שאל פתחיה, אמר לו, תגידו, התאתר דמתקריה גגות צריפין או צריפין גגות? יש מקום כזה? אמרו לו, כן, יש מקום שנקרא גגות צריפין. אמר להם, כנראה ששם יש שעורים, זה מה שהוא מתכוון לרמז. באמת, אז לן נתאמן, הלכו לשם ואשכחן, מצאו שם באמת שעורים. אמר רבי יוסה ברבי בונה, אני אספר לכם מעשה נוסף שהיה עם החוכמה של פתחיה. פעם אחת נשדף כל העולם כולו, לא היה תבואה בכל העולם, אתה לא יכול להשיג עכשיו שעורים. לא היו יודעים מהיכן להביא שעורים למנחת העומר, כן, עוד פעם, ביום הראשון של חול המועד פסח. והבתמן חד אילם, גם שם היה איזה אילם שידע איפה יש שעורים, הוא ניסה לרמז ולא הבינו אותו. מה הוא עשה, איזה רמז? דאב יהב ידי על עיני וידי על סוחרה, יד אחת על העין ויד אחת על המנעול של הדלת. העיתוני לגבי פתחיה, הביאו אותו לפני פתחיה שיגיד מה הוא מרמז. שפתחיה יבין מה הוא מרמז אותו אילם. אמר לו, נזמיית פתחיה הבין. שאל אותם, אית אתר דמתקריה אין סוחר או סוחר עין? יש מקום שנקרא אין סוחר או סוחר עין? הוא מתכוון להגיד ששם יש תבואה. באמת, אמרו כן, יש מקום שנקרא אין סוחר. אמר, כנראה שם יש שעורים. באמת, אזלון תמן הלכו לשם לאותו מקום, ואשכחון מצאו שם שעורים. עוד מעשה שהיה, שלוש נשים הביאו כיניהם. הרי יש שמביאים קן של שתי עופות, פעם מביאים את זה כחובה, למשל יולדת, כשהיא נטהרת היא מביאה קן של עופות, אם היא ענייה, מביאה שתי עופות, אם היא עשירה אז מביאה גם כבש ועוף, לא משנה, לא נכנס לזה כרגע, אבל יש מקרים שמביאים קן עופות בתור נדבה, בתור להודות להשם. עכשיו מה ההבדל? כשאתה מביא קן כחובה, אז אחד עולה, אחד חטאת. אבל כשמביאים את זה כנדבה, שתיהם זה עולות. הם לא ידעו האם צריך להקריב את הקן הזה, את שתי העופות כעולה, או שאחד מהם צריך להקריב כחטאת. אחת אומרת, הבאתי קן לעינתי, ואחת אומרת, הבאתי קן לימתי, ואחת אומרת, הבאתי קן לזיוותי. ניסו להבין מה היא מתכוונת לומר, היא לא יכלה לדבר יותר מזה כלום, זה המילים היחידות שהיא יכלה כנראה להגיד. אז חשבו מה היא מתכוונת, זו שאומרת לעינתי, סברין מימר, סברו השומעים שמה היא מתכוונת לומר, שהיא הייתה זווה, שהיא הייתה טמאה טומאת זיווה, והיא שופעה דם כמעיין, לכן היא אומרת, עינתי מלשון עין מים, מעיין, ורצו להביא אחד לעולה, אחד לחטאת מהקן שלה. אמר לו, נספתחיה, אמר להם, לא זה מה שהיא מתכוונת. יכול להיות שבעין הסקנת, בעין שלה היה לה סקנה, והיא נרפאה, והיא רוצה להביא קן נדבה, ששתי תעולות. וכן, זו שאומרת לימתי. מה היא מתכוונת? סברון מימר ששופעת דם כים, ולכן היא רוצה להתאר מזיוותה, והיא מביאה קורבן, אחד לחטאת ואחד לעולה. אמר לו, לא חייב להיות. יכול להיות שבים הסכנת, אולי היא הסתכנה בים, כמעט טבעה, לא עלינו, והיא ניצלה, היא רוצה להביא קן של נדבה, צריך להביא את שתיהם לעולות. וכן, זו שאומרת לזיוותי, הם היו בטוחים שהיא הייתה זווה. מה יכול להיות אחרת? רצו להביא אחד לעולה, אחד לחטאת מהקן שלה. סברין מימר זווה ממש. אמר לו, לא, יכול להיות זיוותי מלשון זאב. אולי זאב בא ליטול את בנה והוא ניצל ממנו. ולכן היא מביאה עכשיו את הקן של שתי עולות בתור נדבה, להודות להשם. למדנו במשנה שהיה אחד שקראו לו בן אחיה וכולי. הוא היה ממונה על רפואת כהנים, כי הוא היה בקי מאוד לרפא חולי מעין. למה היו צריכים דווקא רופא שירפא חולי מעין בבית המקדש, יותר מאשר שאר התחומים? מבארת הגמרא, על ידי שהיו הכהנים מהלכים יחפים על הרצפה של בית המקדש, שלא יהיה חציצה בין הרגליים שלהם לבין הרצפה של בית המקדש. והיו אוכלים בשר קודשים, ואחר כך היו שותים מים, ולא היו יכולים לשתות יין, כדי שלא יהיו שטויים ששתוי אסור לעבוד בבית המקדש. אז היו באים על ידי זה, לידי חולי מעין. והבן אחיה הזה, הוידע, היי דין חמר טב למעיה, איזה יין הוא טוב למעיים, והי דין חמר סמם למעיה, איזה יין ממסמס את המעיים. ולפי זה הוא היה יכול לרפא כל אחד מהכהנים, להגיד לו, מתישהו, כמובן שבזמן העבודה בית המקדש הוא לא היה נותן להם יין, אבל אם אחד מהם לא היה בריא בגלל הסיפור של חולי מעיים, אז הוא היה נותן לו את המרשם המסודר, איזה יינות בדיוק לקחת, עד שבעזרת השם יהיה בריא בריאות איתנה, ועד כאן השיעור על דף י' ג'.